מי מושלם? מי מושלם? יסודות מודעות עצמית. ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 112. הנה עוד נקודת חיזוק להשלמה. עוד נקודת חיזוק כדי לקדם את יכולת ההשלמה שלנו, השלמה המועילה, השלמה יצירתית, השלמה המקדמת, עם מצבים נתונים, נקרא לזה כך, מצב נתון. הצלחה מקדמת צמיחה. אדם אחר יפיק תועלת מהצעותינו ומן הביקורת הבונה שאנו משמיעים, רק אם הוא כבר חווה הצלחה בכיוון שאנו מצפים ממנו, ורק אם יש לו הערכה עצמית גבוהה מספיק כדי לא להתנגד לדברינו ולהתגונן מפניהם. אם נדחף יותר מדי, או נפגין דחייה כלפי האדם איתו אנו מנסים לעבוד, הרי שהמאמצים שאנו משקיעים כדי להגיע לשינוי המיוחל, יגרמו נזק ולא תועלת. מה אמר פה? אנחנו צריכים להשמיע לעצמנו, כלומר, כשאנחנו באים להתמודד עם תכונה של אדם, עם צורת התנהגות של אדם, אנחנו באים להתמודד עם התכונה הזו ורוצים לשנות אותה. אנחנו צריכים לזכור את העיקרון של הצלחה מקדמת צמיחה, והיא מפרטת. מה זאת אומרת הצלחה מקדמת צמיחה? אתה צריך לראות על מי אתה מבקש להשפיע. אם אתה מבקש להשפיע על אדם שלא חווה הצלחה בתחום שאתה רוצה לקדם אותו בו, הוא לא חווה הצלחה עדיין. הוא לא מכיר את טעמה של הצלחה בתחום הזה. לא רק שהוא לא מכיר את טעמה של הצלחה, אלו עדיין שבוי בדמיון, כן? שלהישאר בהרגלים שלו, זה העונג האמיתי. הוא שבוי בזה. אז מה אתה מנסה להעביר אותו בכלל לעבר השני של הנער? יש פה עוד הרבה שלבים מוקדמים. שחייבים, או תנאים מוקדמים שחייבים להתמלא בטרם אתה בא להטיף לו את המוסר שלך. במילים אחרות, הוא לא כלי כדי לקבל את ההשפעה שלך, כי הוא לא חווה הצלחה מן הסוג הזה. זה ברור שאם אנחנו חווינו הצלחה בלימוד, בלימוד גמרא, ומישהו בא ואומר לנו, כדאי שתתאמץ יותר בלימוד הגמרא. יש אוזניים קשובות, יש לב פתוח, כי יש חוויה קודמת. על בסיס החוויה הקודמת, אני יכול לקבל עכשיו מוסר ותוכיחה, כן? זירוז ללכת מדרגה אחת קדימה. לא זר לי הדבר, מוכר לי העונג הזה, מוכר לי אופי ההצלחה הזאת. אם הוא חווה הצלחה בכיוון שאני מצפים. כמו כן, גם הערכה עצמית גבוהה. זה קשור אחד לשני. קשור. מי שחווה הצלחה, הוא יודע שהוא שייך, כן, לגובה הזה. הוא שייך. כמו שאמרנו, אתה לומד גמרא. אתה שייך ללימוד סוגיה. אתה שייך להבנת רש"י והתוספות ורידב"א והראש. אתה שייך. הדימוי העצמי שלך הוא מספיק מפותח כדי שאני אזרז אותך למדרגה נוספת. אין מזרזים, אלא למזורזים. זאת אומרת, אני צריך לראות איפה האדם עומד מבחינת הדימוי העצמי שלו. הרוחני, הנפשי, המעשי. איפה הוא עומד מבחינת הדימוי המעשי שלה? האם הוא רואה את עצמו שייך וראוי להתקדמות מעשית בקיום מצווה, קיום מצוות, כאלו ואחרות, ואנחנו רוצים לדחוף אדם לחומרה. הדימוי העצמי המצוותי שלו לא שייך בכלל לחומרה. מה אתה מנסה לתת לחומרה? עוד מתלבט ומתקשה בשמירת המצווה כפי שורת הדין או הלכה, ואתה מדבר איתו על חומרות. בדימוי הרוחני שלו אין לו שייכות לחומרות בכלל. נכון שמצד נשמתו כל ישראל צדיקי, זה ברור, אבל מי מדבר על זה? זה חשוב. אנחנו מדברים פה על דימוי עצמי לא נשמתי, אלא דימוי עצמי בחירי. שאדם בוחר, כן? הכרתי, נקרא לזה ככה, הכרתי. הכרתי. צד הנשמה. כן, פשוט. או. זה מה שרוצה לומר פה. א', לבדוק האם לאותו אדם שאותו אני רוצה לקדם, הייתה לו הצלחה באותו תחום, הדבר לא זר לו. ב', רמת הדימוי העצמי שלו, כפי שהוא רואה את עצמו, עד כמה הוא רואה את עצמו מסוגל, ראוי ויכול להתקדם, אלו בדיקות הכרחיות. אם ננסה להתנגד לבדיקות האלו ולפעול בניגוד לבדיקות האלו, אנחנו יוצרים פה אפקט של קפיץ. אנחנו לוחצים אותו, לוחצים אותו בניגוד לרצונו, ובסופו של דבר זה יתפוצץ לנו בפרצוף. הוא יתרחק מאיתנו, לא ירצה לראות אותנו, כי מבחינתו, כל פעם שאנחנו בשטח, זה סיכון. אנחנו בטח נטבע ממנו משהו, אנחנו בטח נציק לו, אנחנו בטח שוב, כן, נפעל עליו ונגרום לו לחוויה, כן, לא נעימה, של חוסר התאמה, חוסר של ייחוד. לא כדאי. יפה. הנקודה הבאה. אם הוא בתודעה של יזרק למים עמוקים, זרוק אותו למים עמוקים. לא יודע. אז כן, אז זו שאלה, אתה צריך לבדוק אם האדם הזה הוא באמת ראוי לזה בכלל. צריך לראות אם הוא ראוי לזה. אז תחזירו, תעשו, אי הידיעה פה, כן, יכולה לגרום נזק מאוד חמור. לכן בדברים האלו כדאי לברר לפניכם. כן, זה שאתה לא יודע, זה לא מקל ולא פותר אותך מלברר, לא מתיר לך, כן? כי יש פה סיכון מאוד גבוה, כן? בדרישה שאין לה מקבל, כן? זה יכול לגרום לניגוד חריף, להתרחקות שלו, מי יודע כמה זמן. אתה צריך כן לבדוק. אם כן, אתה מכיר קצת את הבחור הזה, יש ביניכם איזשהו הבנות לא כתובות, כן? יש לו איזו חיבה כלפיך, באופן כללי הוא מעריך את המדרגה שלך. כן? אז אולי, יש מה, צריך בדיקה פה בעניין הזה. קפוץ למים עמוקים, זה... סיפרתי לכם על אותו ברסלבר, כן, שנזף בי במקווה של יבנל. כן, אז מצד האמת, מה, אתה יודע, אתה רואה אדם שמתקשה להיכנס למקווה, כן, המקווה היה קר, ואני באתי להיכנס למקווה, אתה אומרתי שהוא קר, אז התחלתי לבדוק את המים עם הרגל, והוא עמד מאחור. ולא מצא חן בעיניו כל הפחדים שלי. אז הוא אמר לי, יאללה, זרוק את הגוף הזה למים. אז ברוך השם, זה נפל על אוזניים קשובות, למרות שהייתה לי התנגדות לא רגילה להיכנס למים. התנגדות לא רגילה מצד הגוף. למרות שהיה לי ברור שאני אכנס בסוף. היה לי ברור, ערב שבת. ברור, היה לי. אבל זה היה לוקח זמן. אז הוא סך הכל התחבר לרצון שלי. הרצון הזה מעוקב היה בגלל איזה חולשה. אבל אני רוצה להתגבר, והייתי עתיד להתגבר על כך. בלוח זמנים אחר לגמרי, אולי זה היה לוקח לי 20 דקות. אבל יאללה, זרוק את הגוף הזה למים. אז הוא גרם לי להרגיז יצר טוב על יצר רע. בדיבור שלו. ואז אני בעצמי התעצבנתי על יצר רע שלי ונכנסתי כמו גדול פנימה. אז הצליח. כפשוט, זרוק את עצמך למים, כן. אז כפשוט, אז... כן, ברור ש... יכול להיות שאם זה היה מישהו אחר ולא... טוב, מניחים באופן כללי שאדם שייחס למקווה והוא גם רוצה לטבול, נכון? אז אפשר להגיד לדברים כאלה. אבל אני יודע, לפעמים אתה ככה מנסה לזריז מישהו שהוא לא בראש, ואז הוא יכול להתהפך עליך, אתה מבין? להיכנס בך. צריך שיקול דעת בזה. כן? אני לא שולל את מה שאתה אומר. אני חושב שמה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון, אבל תלוי מי מדובר, באיזה אדם מדובר. אם זה, לזה התכוונת, אני התייחסתי לך. נקודה נוספת. נתגונן מפני בני אדם שמתענים לנו ומהווים איום על חיי הנישואין שלנו או על שפיות דתנו. תהיה זו אך טיפשות ופחדנות להשלים עם מצב שניתן לשינוי ולקרוא לחוסר המעש שלנו בשם מסירות נפש. נקרא את זה עד הסוף. בין אם עלינו להתמודד עם כאב לב מתמשך, ובין אם סבלנו אובדן, סבלנו אובדן, אותו אין ניתן להשיב. עלינו לעבוד על עצמנו מדי יום ביומו, על מנת להגיע לידי השלמה עם המצב, על מנת שהמרירות והכאב לא יכריעו אותנו. הממצאים הבאים יועילו לכל המצבים שבהם נדרש השמעה. זה כבר עניין נוסף. כן? נחזור למעוין הקודם. כן. מה היא רוצה להגיד כאן? זה יוצא מן הכלל. פה במקרה הזה מדובר על חוסר השלמה עם מצב. חוסר השלמה. עד עכשיו דיברנו על השלמה. עכשיו פה מדובר על מצב שבו אין להשלים. אמרנו, אדם צריך לדעת מתי להשלים, מתי להסלים. מתי להשלים מצב ומתי להילחם בו. במקרה הזה יוצא מן הכלל. כלומר, אנחנו לא יכולים להסכים עם מצב שבו בני אדם מתענים לנו ומהווים איום על חיי הנישואים שלנו או על שפיות דתנו. פה הכלל של ההשלמה. של השלמה, אם זה ביחס להורים של הקלה, של האישה שמנסים בכל מחיר להיכנס פנימה לתוך הקשר ולהפריע ולחבל ולא לאפשר לנו ברור זה מול זה. אם זה מציאות חברתית של אנשים שמציקים לנו ורוצים להתארח אצלנו בכל זמן מתי שרק נוח להם, בלי לקבוע, חודרים לתוך הפרטיות שלנו, מחללים את זמן האיכות שלנו, מתענים לחיי הזוגיות שלנו, או על שפיות דעתנו, אנשים שמציקים לנו באופן תורדני עד כדי מתיחת העצבים עד הקצה. לא נוכל לסבול מצב כזה. אנשים שבהתנהגותם הם מערערים את הכבוד העצמי שלנו, פוגעים בנו אותנו. פה אנחנו לא נוכל להגיד, זה המצב. זה המצב. יש פה סכנה גדולה מדי. המחיר שאנחנו משלמים הוא גדול מדי. יוצא שכרנו בהפסדים. הפסד הוא גדול מדי. המצבים האלה אנחנו צריכים לעשות הכל. בגבול המותר. כדי להרחיק את האיום הזה מעל גבולנו. להרחיק. ראינו את הניסוחים, כבר קראנו את זה לפני כמה שבועות. ממש בתחילת, כן, בעשר, כן, אדם כזה תורדני, לפעמים יהיה צריך להתרחק מעל אותו אדם באופן זמני או באופן קבוע, כן, לפעמים צריך להבהיר לו את הגבולות הברורים שלא נסבול בשום אופן, שהוא יעבור את הגבולות האלו, וכן הלאה, כן. אבל במצב הזה אין מקום להשלים. עקרון ההשלמה הוא לא חל במצבים, כן, שמחרסמים אותנו כרסום כלשהו, פיזי, נפשי, רוחני. כן. הורה שרוצה שהבן שלו ילמד בישיבה קרובה לבית, בגלל שהוא רוצה את הילד שלו קרוב הביתה, אבל הישיבה הזו לא מתאימה לו, להתפתחות הרוחנית שלו. נכון, למדים שם תורה. זה לא מתאים לו, זה לא הזרם מתאים לו, זה לא צורת המחשבה מתאים לו, זה לא הרבנים שיכולים להתקשר. אבל מה אכפת לך, גם פה לומדים תורה, מה אתה צריך דווקא מכון מהיר? תישאר פה קרוב לבית. מה אתה צריך להרחיק עד ירושלים? אבא, אני מאוד אשמח לכבד אותך בהרבה מקרים אחרים. בדבר הזה, שנוגע להתפתחות הרוחנית שלי, שנוגע ליסוד בעניין, כן, הנפש שלי, אני לא אוכל לשמוע לך, אני מאוד מצטער, אבל באופן חד משמעי, אני נוסע על מחל מאיר. אם תרצה לקבל עברה, אולי באופן יותר ברור, זה המספר של הרבי גון, אתה יכול להתקשר אליו, יסביר לך. אני לא יכול לשמוע בקולך אבא. בדיוק באותה מידה, אם תאמר לי, ידליק חשמל בשבת. כי ההתפתחות הרוחנית שלי היא נוגעת לחיי הנפש. זה פיקוח נפש אבא. נכון שגם פה לומדים תורה. אבל אתה יודע, יש תורה שאדם לומד, ואם לא מתאימה לו, הוא יכול לצאת לתרבות רעה מזה. ממש לתרבות רעה. אני לא רוצה לתת תרבות רעה. אני רוצה שהמפגש שלי עם התורה תהיה בבחינת זכה, נעשית לו סם חיים. אחרת תראה ילד עצוב, מתוסכל, ואולי חס ושלום כועס עליך, שהפרעת לא להתפתח. זה מה שאתה רוצה, אבא. באמת. אז אני מבין את הרצון שלך לראות אותי קרוב הביתה. אני אפילו שמח בזה. אבא שלי אהב אותי. זה נורא מחמיא. גם אני צריך להתגבר על הרגשות הטבעיים שלי ולהגיד לך לא. אבל חיי נפש. להתראות, אבא, בעוד שבועיים. בעוד שבועיים, יאללה. מה לעשות? צריך להעריך נכונה. את אותם מצבים שמנסים לקפות אלינו, כן? לשקול, משוב הדעת, האם זה דבר שצריך להשלים איתו, או זה דבר שצריך להפר אותו, להתמודד איתו, להתנגד לו, להתגונן מפניו. שאלה גדולה. יפה. אז בזה נשלם הנקודה הזאת. עכשיו יש לנו סוגיה נוספת. בין אם עלינו קורא זה עוד פעם, בהקשר של הסוגיה הבאה, בין אם עלינו להתמודד עם כאב לב התמשך, ובאם סבלנו אובדן, אותו אין ניתן להשיב, עלינו לעבוד על עצמנו מדי יום ביומו. על מנת להגיע לידי השלמים המצבים, שכבר אמרנו את הדברים האלו, על מנת שהמרירות והכאב לא יחיו אותם. האמצעים הבאים יועילו לכל המצבים שבהם נדרשת השלמה. לא יודע למה חילקה את זה למניין חדש. הרי זה המשך של... כן. זה המשך של הנושא הקודם. גם שם עמדה השאלה, כן? גם שם עמדה השאלה, ננסה את הדרכים הבאות, בדיוק, כן? דרכים שהציע לנו על אותו קושי. אז פה היא חוזרת ומונה לנו דרכים נוספות. מה נעשה אם כן כדי להגיע לשלמה? א', נטפח את הכרת הטוב שבקרבנו. נתרכז תמיד במה שיש לנו, ולא במה שעדיין חסר. ידוע שבכל מציאות, ותהיה המציאות הכי לא נוחה, בהכרח יש שם בחינות חיוביות. אין טוב ולא רע. לצערנו עדיין, לא יודע אם מצערנו, אבל עדיין אין גם רע ולא טוב. מיום השחטה האדם הראשון, התערבבו הטוב והרע, ומלאכת הבירור היא עיקר עבודתם. באמצעות התורה. אין מציאות רעה ולא מציאות טובה. אדם יכול לשכב במחלקה, אני יודע באיזה משהו, ולפגוש שם את האדם המדהים ביותר בחייו. המדהים ביותר בחייו. ואפילו אם נאמר שאותו חולה, יש לו רק עוד שבועיים לחיות. אבל הוא אומר לנו, היה כדאי להגיע לבית החולה, כדי לפגוש את הבן אדם הזה. נכון שנשארו לי שבועיים. אני אמות עם חיוך על השפתיים. ואני אנצור את הדמות הזו. האדם הזה נתן לי להבין שיש חיים אחרי המוות. אין טוב ולא רע. אין רע ולא טוב. אין רע ולא טוב. תן דוגמה מאוד קיצונית. אז מה נגיד המצבים, ברוך השם, שאנחנו מתהלכים על שני רגליים, בריאים ושלמים, אלא מה, פוטרנו מהעבודה. בסדר. יעלה הדעת שאין, לא כרוך בזה טוב. יכול להיות שאפילו טוב מיידי. ודאי וודאי. טוב עתידי. סבלנות. ניתן לעצמנו פסק זמן להתבונן. איפה הטוב מופיע מתוך האירוע הזה? פתח לנו פתח אחר, לעבודה יותר מעניינת, שלא שיערנו ולא תיארנו. כן, זה העיקרון. נטפח את הכרת הטוב שבקרבנו, כלומר, נתרכז תמיד במה שיש לנו, ולא במה שעדיין חסר. נקבל את הרגשות הקשות שאנו חשים, כאב, עצבות, בדידות, קנאה, געגועים, נקבל אותם כהרגשות, נקבל אותם כהרגשות חוקיות. הן שייכות לחוקיות נפשית. זה שייך לחוקיות נפשית. אין טעם להתווכח ולהתנגד לחוקיות נפשית. זה חוק. בדידות, כעס, עצבות, קנאה, געגועים, פחד. כל הדברים האלה הם תוצרים טבעיים במצבים מסוימים. נכון? כעס יכול להיווצר. זה תוצר של התנהגות לא ראויה, שאדם כועס. אדם כועס. אבל אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז אני כועס. זה חלק ממצבו של האדם בעולם הזה. זה הגיע לכעס, לפעמים לעצבות, להרגשה של בדידות, זו הרגשה מאוד יסודית. הרגשת הבדידות היא הרגשה מאוד מאוד יסודית. שכל עוד האדם לא יתחבר לנשמתו ולאלוקיו, הוא בודד. הוא יכול להיות עם המון אנשים. אבל לפעמים דווקא ריבוי אנשים גורם להרגשת בדידות. כן? דווקא על הרקע שכביכול ריבוי אנשים, הרבה פעמים אנחנו חווים את הבדידות המחאיבה. כן? דווקא, הנה, יש הרבה אנשים, ובכל זאת אני בודד. הבדידות מתחדדת לפעמים על רקע של ריבוי אנושי. בדידות זה מצב יסוד בחיי אדם. צריך לקבל את הדבר הזה. קנאה, זה מאוד טבעי, שאם אני רואה שאתה חכם ממני לפי דעתי, אני קצת אקנא בך. זה מאוד טבעי. במידה ובמשקל, קנאה זה דבר טבעי. יתרה מזאת, חז"ל אמרו, שקנאת סופרים תרבה חוכמה אפילו. קנאה זה מצב טבעי, בין בצורתה החיובית, ואפילו בצורתה השלילית. כל עוד לא מאדירים את הקנאה, כל עוד לא לוקחים את הקנאה הזאת ומפתחים אותה לאידיאל, חס ושלום, היא דבר לגיטימי לחלוטין. אין שום טעם וריח להתנגד לתוצרים הטבעיים האלו. אנחנו לא נקנא להם כמובן. אנחנו רק מדברים פה כרגע, כן? על היחס הבסיסי כלפי תופעות טבעיות. אחרי שקיבלנו אותם ואפשרנו להם לעלות מתוך נפשנו כחלק מתורת האדם וחוקי הנפש של האדם, אז עכשיו אנחנו פנויים לטפל בהם גם. אבל קודם כל, הקבלה הבסיסית. נקבל את הרגשות הקשות שאנו חשים. כעס, עצבות, בדידות, קנאה, געגועים, פחד וחוסר אונים, הן הרגשות נורמליות. שימו לב, זה מעיד על נורמליות של הנפש, שהנפש היא חיה, שהנפש היא פעילה. כמו אדם שמרגיש כאב בבשרו שדוקרים אותו, סימן שאתה חי. האי, אי, אי, הזה צריך להפך לאי, אי, 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 אי. זה צריך להפך, אני חי, כואב לי, אני חי. כואב לי, אבל סימן שאני חי. אוי ואבוי אם לא היה כואב לי. אוי ואבוי אם לא היה כואב לי. זה סימן רע מאוד. אז קודם כל, ברוך השם, אני חי. עכשיו צריך לראות איך אנחנו מסלקים את גורם הכאב. איך אנחנו פותרים, כן, את הבעיה. אבל, נורמלי. בשעה שמתעוררות, בשעה שאיננו מקבלים את מה שאנו רוצים. נורמלי לחלוטין. זה מעניין, צריך לשאול את השאלה. למה אנחנו כועסים, עצובים, מקנאים וכן הלאה, שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים? למה זה? כל מיני סיבות יכולות להיות. אחת הסיבות שאדם רוצה לקבל את מה שהוא רוצה, מה הסיבה? הוא רוצה להשתלם. זה אחת הסיבות. יש כמה סיבות, גבוה מעל גבוה, אבל אחת הסיבות שאדם רוצה לקבל, זה לא דווקא בגלל גאווה. זה לא בגלל גאווה שמגיע לו משהו כזה. פשוט, אני רוצה לקבל כי אני חסר. כלומר, סליחה, מה השעה? מה אכפת לך מה השעה? מה הבעיה שלך? מה השעה? שאלתי. צריך לדעת אם האוטובוס הגיע או להגיע. מה השעה? צריך לראות. הוא צריך משהו. הידיעה הזו נחוצה לו כדי שיוכל ללכת לדרכו. זאת אומרת, הרצון שלנו לקבל הוא מתוך הרגשה בסיסית שחסר לנו. לא שמגיע לנו, שחסר לנו. אדם חי בתחושת חסרון קבועה, בורא נפשות רבות וחסרונן. אז קשה לי שאני לא מקבל. מישהו מעכב את התפתחותי, מישהו מעכב את התקדמותי, את השתלמותי. מה שעה עכשיו? מה זה? 4:30? לא רואה. אה? דקה? למה מציצים? יש פה איזה תפילה עכשיו? יש פה איזה תפילה? יש כזה? אני רואה שמציצים כל הזמן. ניחה, פותחים. אז רק נסיים את זה שנייה. יש עוד דקה. שאני מקבלים את מה שאנו רוצים. נאפשר לרגשות הללו, כל מצעד הרגשות הזה, נאפשר לרגשות הללו לעלות ולהיעלם באופן האופייני כל הרגשות, על בתנאי. כלומר, לעלות ולהיעלם. למה לעלות ולהיעלם? למה? כי הרגשות האלו, מצידם, הם רוצים רק להראות נוכחות, בעצם עובדה שהם מראים את הנוכחות, כן? כבר הם באים על סיפוקם. אז יבוא אדם ויגיד לי, לא נכון. אני מקנה כבר 30 שנה. אתה יודע למה אתה מקנה 30 שנה? כי הפעם הראשונה שהקנאה עלתה בך באופן ספונטני, מה עשית איתה? גירדת את העקיצה של היתוש. אתה לא מסוגל שלא להתעסק עם הקנאה. במקום לתת לזה ביטוי טבעי שלך כאדם, לקחת את זה למקום של מלחמת עולם, גירדת את עקיצת היתוש, והנה יש לך פצע זיהום. ואולי אפילו נמק. זה חוכמה גדולה לתת לרגש הקנאה את תשומת הלב הבסיסית, המינימלית, ותו לא. ברגע שאתה מהרהר בקנאה יותר מדי, אתה מתחיל להזרים אליה מחשבות. וואי, יש לו יותר משלי. כן, הוא על חשבוני. מאשר להבינו, עשית את כל הרכוש הזה, כמו שאמר לבן ליעקב. כן, וואו, הוא מתפלא בסינה כלפי יעקב עכשיו, רודף אותו. שוגע לגמרי. זה טבעי שתקנה באדם שיש לו יותר. אבל אם אתה נותן לקנאה הפשוטה הזו למצות את עצמה, להיעלם כמו שהיא מופיעה, היא מפנה את מקומה, ואז מה מופיע במקומה? דבר מדהים. זה לא רק שהיא מסתלקת, מה היא משאירה תחתיה? את הידיעה שגם אני יכול לרכוש חוכמה. אבל אם אתה מטפח את הקנאה, אתה תרגיש תמיד עלוב ביחס לזולת. אבל אם אתה נותן לה להתבטא באופן הטבעי שלה, היא מעוררת אותך לעשייה ולחתירה להתקדמות. מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, אומר המסיעת ישרים, לא מטעם הקנאה שטיפול אצל חסרי הדעת, כמו שנדבר בסיעת הדשמיה, אומר, זה מרמז למידת הנקיות. אלא בגלל, שימו לב לניסוח, אלא בגלל אותו מדרגה שיש לחברו, שמה? מה איך הוא אומר שמה? שגם הוא יכול לקנותה. זה קנאה מדרבנת ולא קנאה של רקב עצמות. הקנאה הספונטנית, למדנו, שהיא חיובית להתקדמות האדם. לא רק שבקלות אנחנו יכולה למצות את עצמה, אם אנחנו לא מחטטים בה, אלא היא משאירה תחתיה מרץ פנימי אדיר להתקדם ולמצות את היכולות שלי. מדהים. באופן האופייני כל הרגשות. הם יגעו בנו, שוב, הם יגעו, לא במידה של אוקיינוס שבא להציף את העולם, הם יגעו ויעלמו מעליהם. ואנו צריכים להתבונן בהם, כפי שאנו מתבוננים בגלי הים שסופם להתנפץ. להסתכל בהם בהסתכלות מרוחקת, לא בהתעסקות, כן, מלבה, אלא להסתכל כמו שמסתכלים. זה קורה בתוכנו, זה מתרחש בתוכנו, אבל צריכים לסגל לעצמנו את המבט, לא המנוכר, אבל המבט כאילו אובייקטיבי. כשאנחנו מתבוננים בהתרחשות שבתוכנו, ואנחנו לא נותנים לה לעצב אותנו, אלא מניחים ונותנים לה את חלקה. בסדר, כמו שנותנים לשינה את מקומה. אדם עייף, נותן לשינה את מקומה. הוא קם אחרי 6 שעות, ממשיך לחיות. אבל אדם שעושה מהשינה עניין, וישן 20 שעות, השינה תעצב אותו, ויהפך לבטלן, לחסר עונים. אותו הדבר בדיוק. ברגשות האלה יש חוקיות, וזה לא יעזור לנו. אם ננסה להתנגד לחוקיות זו, אנו צריכים להתבונן, כפי שמתבונים גלי הים. כאשר הם יחלפו, נוכל להמשיך בחיים הרגילים. אנחנו נוסיף כאן, עוד שנוכל להמשיך, אלא אפילו נקבל מרץ מאותה קנאה, נקבל מרץ מאותו הכעס, אפילו נקבל מן המרץ, כי הקנאה והכעס ביסודם יש בהם גרעין חיובי. על הקנאה הסברנו, לא נוכל כרגע להיכנס לעניין הכעס, שגם בו יש יסוד חיובי, אבל הרעיון מובן. טוב, נצור כאן, נפגש בראש חודש אלול, בעזרת השם. ברוכים תהיו.